קראנו השבת את פרשת וישלח. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, אם אמר גרתי ואיכר עדתה. בחז"ל יש קצת ביקורת על הנהגתו של יעקב. מהפסוק וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו, משמע, לא כתוב מקודם שעשיו בא לקראת יעקב ושיש איזה סכנה מצד עשיו שהוא רוצה לפגוע ביעקב. הנושא מתחיל, העניין מתחיל מזה שיעקב שולח מלאכים לעשיו אחיו, ועל זה אומרים חז"ל, למה היית צריך להתגרות בו, לעורר אותו? הוא בכלל לא התכונן לבוא לקראתך. אחר כך אומרים חז"ל, מה זה הסגנון של כה תאמרו לאדוני לעשיו? אפשר לקרוא לעשיו אדוני? אחר כך יעקב משתחווה לעשיו. שבע פעמים עד גישו עד אחיו. אומרים חז"ל, מפני ש... למה? באותה שעה שקרא יעקב לעשיו אדוני, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה השפלת עצמך וקראת לעשיו אדוני שמונה פעמים, חייך אני מעמיד מבניו שמונה פעמים, שמונה מלכים קודם לבניך, שנאמר, ואלה המלכים אשר מלכו וגומר. זאת אומרת, חכמים, יש להם ביקורת כאילו על הנהגתו של יעקב. יעקב אבינו, איך שאפשר ללמד עליו ביקורת? להפך, צריך ללמוד ממעשיו. ובאמת יש בגמרא במסכת סנהדרין, אדרבה, שיש דעה שאומרת שממעשה יעקב צריך ללמוד. תעלה בידני סגיד לי, שואל בשעה שהוא מלך, אף על פי שהוא שואל הוא לא מלך החיות, אבל בשעה שהוא מלך צריך להתכופף אליו. ואם ריבונו של עולם מינה מלך זה, אז צריך להתחשב בזה. אבל חז"ל פה לא מרוצים. ולמדנו שלא אפשר ללמוד את הדברים מהנהגתו של יעקב, כי יעקב שני. יעקב, הנהגתו היא אחרת, היא מיוחדת במינה. יעקב מסתכל לטווח רחוק מאוד מאוד. יעקב יודע שיש לו תפקיד לדורות רבים, להיות אבי האומה. לראות אבי אומה נצחית. ולכן יעקב אומר, מה עכשיו נתעמת איתו, נוותר לו עכשיו, כי הדרכנו ארוכה, ובסופו של דבר אנחנו נגיע, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסיו, והייתה לשם המלוכה. אבל לא כולם מבינים את זה. לכן באים חז"ל ואומרים, אל תלמד מזה. יש בזה שני צדדים. הזוהר אומר, ביעקב בכלל לא השתחווה לעשיו. יעקב השתחווה לשכינה. יעקב ראה שהשכינה הולכת לפניו, ושריבונו של עולם שומר עליו. והוא השתחווה שבע פעמים. ולא עוד, אלא בזה שהוא השתחווה לשכינה שבע פעמים, הוא פגע בצד השלילי, במה שבשרו של עשיו, באופן רוחני, כל השתחוויה לשכינה הייתה עוד איזה פגיעה במה שעשיו מייצג. יעקב קרא אדוני לעשיו? מה פתאום? קרא לריבונו של עולם אדוני. הלשון כה תאמרו לאדוני לעשיו. זה שני דברים. ריבונו של עולם, הוא אדוני. ועשיו מישהו אחר. אולי אפשר יכול מישהו לפרש שהפירוש הוא באופן כזה, שבכל דבר בעולם יש כמובן הופעה אלוקית. גם כל דבר שהוא קיים בעולם, הוא קיים רק מפני שריבונו של עולם מקיים אותו. אפילו בדברים שהם נמוכים מאוד, יש בהם ניצוץ אלוקי שמקיים אותם, כאילו לא כן. שום דבר לא יכול להיות קיים בלי השפע האלוקי שמקיים את המציאות. אם יש למישהו קיום חזק, אז יש לו עוד איזה ניצוץ יותר חזק. אפילו הקיום שלו הוא קיום גשמי. אז יעקב יודע לעשות את ההפרדה הזאת בין הנקודה הפנימית שישנה אצל, גם אצל עשיו. והוא מתייחס אליה, הוא לא מתייחס לעשיו כפי שהוא מתגלה עם כל הקליפות, עם כל הקלקולים, עם כל העיוותים שהם מתגלים בחוץ, אלא הוא פונה כאילו לנקודה היותר פנימית, היותר עמוקה, שקיימת, שאולי תפקידו של עשיו יש לו תפקיד של שטן, של מי שהוא צריך לפגוע תמיד בישראל כדי לא, למה? למה צריכים לפגוע בישראל? כדי למרק אותם, כדי לעורר אותם, לתקן אותם. שטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו, חז"ל אומרים. היצר הרע, ריבונו של עולם ברא אותו. השטן, ריבונו של עולם ברא. את כל המזיקים הקדוש ברוך הוא ברא, כדי שאם אדם לא הולך בדרך השלימה, אז הם יפגעו בו, וזה יעורר אותו להיות יותר מתוקן ויותר טוב. אדם שערני ומבין את זה, אז הוא לומד לתקן את עצמו. ונמצא שבעצם גם לכוחות השליליים בעולם יש תפקיד. יש תפקיד, והם על ידי הפגיעות שהם פוגעים בטובים, הם מעוררים את הטובים להיות יותר טובים, לתקן את הנקודות השליליות שעדיין קיימים בהם. אז אפשר לכוון אל הנקודה הפנימית. יעקב משתחווה לאדוני, ריבונו של עולם. ריבונו שנתן לו כרגע את הכוח, כאילו, לא אליו אני משתחווה, לא לכל הקליפות, לא לכל החיצוניות, אלא לנקודה הפנימית. אבל חז"ל מזהירים אותנו שלא כל אחד ילך בדרך הזאת, לא כל אחד הוא יעקב אבינו. לא כל אחד יכול לעשות את ההפרדה הזאת בין מה שהשורש הפנימי ובין כל הסובב וכל הקליפות המכסות את השורש הפנימי, הקליפות שהן ההפך כביכול מהנקודה הפנימית. ולכן אומרים חז"ל שלא כן, לא היה צריך כי יעקב לנהוג כן. ללמדנו שאנחנו לא יכולים להעתיק, ללמוד מיעקב איך להתנהג כלפי כל מיני תופעות שהן שולטות אבל שליליות. אחרי ההתמודדות עם, אחרי עצם השליחות הזאת לקראת עשיו, עוד לפני שיעקב פוגש את עשיו, הוא פוגש את המלאך. וחז"ל אומרים, ויוותר, על הפסוק, ויוותר יעקב לבדו ויאבק קיש עמו. רבי חוני אמר, נדמה לו בדמות רואה, לזה צאן ולזה צאן, לזה גמלים ולזה גמלים. אמר, אעביר את שלך ואחר כך אני מעביר את שלי. בסוף, ויאבק קיש עמו. אומרים חז"ל, שזה במדרש השני, ויומר שלחני שהגיע זמן כילוסי לקלס לקדוש ברוך הוא. אמר לו, יקלסו חבריך. אמר לו, איני יכול, למחר אני בא לקלס, והם אומרים לי, כשם שלא קילסת אתמול, כך אין אתה מקלס היום. אמר לו יעקב למלאך, שייצת סייבת, שתוק, סתום פיך, לא אשלחך כי אם ברכתני. אמר לו, אותם המלאכים, כך אמר יעקב למלאך, אותם המלאכים שבאו אצל אברהם, לא פירשו ממנו אלא בברכה. וגם אני רוצה ברכה. אמר לו, אותם נשתלחו על מנת כך. אבל אני לא נשתלחתי לכך. אמר לו, סתום, שתוק, לא אשלחך. אמר רבי לוי בשם רבי שמואל בר נחמן. אמר לו, מלאכי השרת על ידי שגילו מסתורים של הקדוש ברוך הוא, ניתחו ממחיצתם קוף למד חד שנה. אני אשמע לך, אם אני אגלה לך את הסודות, אברך ברכה שלא ראוי שאני אגלה, אז אדחה ממחיצתי. אמר לו יעקב, שייצת סייבת, סתום פיך, סתוק. לא אשלח לך כי אם ברכתני. אמר אבונה, בסוף אמר, המלאך אמר, אני מגלה לו, אם אומר לי הקדוש ברוך הוא, למה גילית לו, אני אומר לפניו, ריבונו של עולם, בניך גוזרים גזירות ואין אתה מבטל גזירתם, ואני הייתי יכול לבטל גזירתם. גם אתה, הקדוש ברוך הוא, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אז המלאך יכול לסרב לגזירתו של יעקב. ואז המלאך מגלה לו, אמר לו, עתידו להיגלות עליך בבית אל ולהחליף את שמך, ואני עומד שם. עדה עוד הכתיב, בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו. עמך אין כתיב כאן, אלא ושם ידבר עמנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא ידבר וגם אותו המלאך יהיה נמצא באותה שעה. פה יעקב לא מוותר. המלאך נאבק איתו, והמלאך גם לא רוצה לברך, ויעקב מתעקש. זה לא מבואר. מקודם יעקב ככה מתנהג כלפי עשיו, כופף, נו, ולפני מלאכים, צריך להיאבק איתם, צריך להכריח אותו לעשות נגד רצונו. זה בדיוק מה שאנחנו אמרנו. וישלח יעקב מלאכים לפניו, יעקב שולח, יעקב הוא ברמה של מלאכים. כך היה בפרשה הקודמת, רואה מלאכים בחלום, ואחר כך באים מלאכים לקראתו, ומלאכים באים, ומלאכים יוצאים, יש מלאכי ארץ ישראל שמלווים אותו, ומלאכי חוץ לארץ שמלווים אותו. יעקב הוא ברמה הזאת, הרב זצ"ל, על הפרשה הזאת, שואל, וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשיו אחיו, איך יעקב שולח מלאכים? זה לא, מלאך, השליח הוא צריך להיות כמו המשלח. אדם לא יכול לשלוח מישהו איננו כמותו. למשל, כי התורה אמרה לנו, דיני שליחות, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית. האדם לא יכול לשלוח מישהו שהוא לא... שהוא לא ראוי, לא מחויב באותם הגדרים, באותם המצוות. והנה פה, וישלח יעקב מלאכים, שאלה כמובן אגדית. והרב עונה שיעקב הוא גר בבחינת מלאך. האבות הם בבחינת מלאכים. האבות הם קיימו את התורה באופן טבעי. זה תכונה של מלאכים. זו תכונה של מלאכים. שהמלאכים אין להם בחירה. הם עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא באופן טבעי. ואבות עבדו את השם עוד לפני מתן תורה. איך הם הגיעו לעבוד את השם לפני מתן תורה? איך הם הגיעו לקיום המצוות לפני מתן תורה? מפני שאבות הם התרוממו למדרגה רוחנית כזאת מופשטת, שהנשמה הפנימית שהיא מלאה בתורה, היא התגלתה אצלהם. והם באופן טבעי קיימו את כל המצוות. כך אברהם, כך יצחק וכך יעקב. חז"ל אומרים אחר כך שיעקב בא ויחן את פני העיר, שהוא קבע תחומים, תחומים של שבת. כלומר, האבות מקיימים את התורה והמצוות בטבעיות, כאילו מלאכים. מדרגה עליונה, מלאכים. כשישראל אמרו נעשה ונשמע בהר סיני, נעשה ונשמע. זאת אומרת, אנחנו באופן טבעי נעשה, וגם נשמע, נקבל ציוויים. נוסיף על זה שזה יהיה ציווי אלוקי. זאת אומרת, ישראל הגיעו למדרגה הזאת של האבות, כשהם אמרו נעשה ונשמע. אז כיוון שאבות הם במדרגה כזאת, ויעקב במדרגה כזאת, במדרגה של מלאכים, זה בלשון, בלשון הרחוב, זה המגרש שלו, של יעקב אבינו, להיאבק עם המלאכים. עם עשיו זה לא תחום. אבל עם המלאכים, כן. והמלאכים, אם לא תברכני, שתוק. לא אשלח לך, כי אם ברכתני. על הפסוק, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו. אומרים חז"ל, המילה לבדו, מה הכוונה, ויוותר יעקב לבדו? אומרים חז"ל, אין כאל ישורון רוכב שמיים בעזריך, רבי ברכיה בשם רבי יהודה בשם רבי סימון. אמר, אין כאל ומי כאל ישורון. אין כאל ישורון ומי כאל ישורון, ישורון ישראל, הנעים והמשובחים שבכם, אתה מוצא שכל מה שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות לעתיד לבוא, יקדים ועשה על ידי הצדיקים בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא מחיי מתים, אליהו מחיי את המתים. הקדוש ברוך הוא עוצר גשמים, ואליהו עוצר גשמים. הקדוש ברוך הוא מברך את המועט, ואליהו מברך את המועט. הקדוש ברוך הוא מחיי מתים, ואלישע מחיי מתים. הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות, ואלישע פוקד עקרות, וכו'. הקדוש ברוך הוא ממתיק את המר, ואלישע ממתיק את המר. רבי ברכיה בשם רבי סימון אמר, אין כאל ומי כאל ישורון, ישראל סבא. מה הקדוש ברוך הוא כתיב בו ונשגב השם לבדו, אף יעקב ויוותר יעקב לבדו. יש כאן אמירה מיוחדת במינה. מה הקדוש ברוך הוא ונשגב השם לבדו, אף יעקב ויוותר יעקב לבדו. ויוותר יעקב לבדו, בעצם כאן הביטוי הזה של התורה בא לומר לנו שיעקב הוא יחיד, כאילו יש איזה דמיון כביכול בין יעקב לריבונו של עולם. כמו שהקדוש ברוך הוא נאמר עליו ונשגב השם לבדו ביום ההוא, כלומר יתגלה לעתיד לבוא, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, כך יש איזה בחינה מסוימת ביעקב שהוא יחיד, שהוא לבד. ריבונו של עולם הוא לבד, ריבונו של עולם הוא יחיד, כי כל המציאות כולה היא בטלה כלפי ריבונו של עולם. כל המציאות כולה היא בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, היא כאילו לא קיימת. כל הזמן, כל קיומה זה בעצם השפע האלוקי שמקיים אותה. זה לא נקרא שהיא קיימת. הוא קיים. ריבונו של עולם קיים, לא היא קיימת. ומה אפשר להסביר אצל יעקב, היוותר יעקב לבדו? מה הלבדו של יעקב אבינו? כל המציאות בטלה כלפי יעקב? כנראה שכן. יעקב, יש לו איזו בחינה מיוחדת שהכל קיים עליו. בזכותו קיים העולם. כמו שחזל אומרים על אברהם אבינו, שבזכות אברהם אבינו נברא העולם, אלה תולדות השמיים וארץ בהיברם, בזכות אברהם. הוא מקיים את העולם, יעקב, עוד במדרגה עוד יותר מיוחדת. מדרגה עתידית. כמו שלעתיד לבוא כתוב, ונשגב השם לבדו, כך יעקב הוא בחינה עליונה מאוד. הוא כל כך בולט, הוא כל כך מיוחד, הוא כל כך עליון, שכלפיו כאילו כל המציאות לא נמצאת. כאילו הוא לבד. השאר אין להם ערך, אין להם משמעות. הפער בין יעקב אבינו ובין כל המציאות שסביבו, כל הבריאה שהייתה בזמנו של יעקב, כאילו איננה. כי הוא נושא אותה בקיומו את דבר השם, בחיבורו אל ריבונו של עולם, והוא כל כך נישא וכל כך גבוה שהשאר בטלי. ויוותר יעקב לבדו. חז"ל אומרים עוד דבר, שיעקב אבינו חזר בחזרה בשביל פחים קטנים או פקים קטנים. כלומר, לראות אם נשארו שם עוד כמה כלים שעוד לא אסף, וחבל אפילו על כלים קטנים, פעוטים, שהערך שלהם הוא קטן. אבל צדיקים לא מזלזלים בשום פרט ובשום דבר קטן, והוא חזר בשביל פקים קטנים. מצד אחד חז"ל אומרים לנו שאת המיוחדות של יעקב, את הענקיות שלו, ונשגב כמו ונשגב השם לבדו, כך ויוותר יעקב לבדו, ומצד שני חכמים מציגים את המציאות הזאת, איך הוא הגיע להיות לבד. הוא הגיע להיות לבד בגלל שהוא הלך לאסוף את הכלים הקטנים שאולי אף אחד בכלל לא מקפיד עליהם, והוא כן מקפיד. הרב זצ"ל עמד על זה, והיה מרגלה בפום מהמדרש הזה, ההתבוננות הזאת, שהגדלות היא צריכה להיות כזאת שמתפשטת עד פרטי הפרטים. אני אספר לכם שבשעתו, כשאני הייתי אברך צעיר, ובדירה שאני גרתי, קניתי בירושלים, הייתה מרפסת קטנה, פחות מדלת על דלת, ואני התלמדתי איך לשים את המזוזה, האם לשים את המזוזה מימין לכניסה למרפסת, או מימין לכניסה מהמרפסת לתוך הבית. נחלקו בזה הפוסקים, מפרשי השולחן ערוך ויורה דעה, נחלקו בזה. וראיתי שבבית הרב המזוזה היא באופן כזה שמהמרפסת הקטנה, מימין הנכנס מהמרפסת אל החדר. שאלתי את רב נוסן, הרב רענן, חתנו של הרב, שאלתי אותו, הרב, כששמו פה את המזוזות, זה היה, הרב שם את המזוזות? חשבתי שהרב היה מופשט, שהוא עסק במחשבות ורעיונות ורוחניות וגם בלימוד, אבל בפרטי הדברים, בסידור, הייתי גם צעיר, כן, ואז חשבתי שזה לא... לא, הוא לא היה מעורב בזה, אחרים טיפלו בעניינים הקטנים המעשיים. אמר לי הרב רענן, רב נוסן, אמר לי, מה פתאום, מה אתה מדבר? הרב היה מעורב בכל פרט ופרט, כל דבר נעשה על פי הרב. ואני אספר לך סיפור. פעם, הוא אומר, הייתי בביתו של הרב הרצוג, הרב הראשי שהיה לישראל, וראיתי שהמזוזה שם היא מסודרת, אל הכניסה למרפסת. אמרתי לו, בבית הרב, המזוזה מהמרפסת אל החדר. אמר הרב הרצוג, אין משיבים על הארי, לקח והוציא את המזוזה והפך אותה לצד השני. כלומר, מקודם הוא הכריע לצד אחד, אבל אם הרב זצ"ל אמר אחרת, אין משיבים על הארי, הוא סידר את המזוזה. גדלות, זאת גדלות שמתפשטת משיא המרחב המחשבתי, האמוני, הדביקות הפנים-פנימית, עד הדקדוק בפרטי הפרטים של ההלכות. זאת גדלות אמיתית. גדלות שהיא מופשטת, רוחנית, ואדם יודע להעמיק ברעיונות ומחשבות, וגם בלימוד ובשיעורים נפלאים, אבל בחיי היום יום הוא לא מכניס את הקדושה לכל פרטי החיים, זאת לא גדלות מושלמת. זה גדלות חלקית, אבל לא גדלות מושלמת. גדלות מושלמת זה גדלות שהיא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. שלא רק הראש מגיע השמיימה, גם הסולם הוא מוצב ארצה. ארצה זה אל הארץ. לא מהארץ, אל הארץ, מהגובה מתפשטת ההשפעה הגדולה אל הארץ. ומהארץ, וגם השמיים, ופונים למעלה השמיים. הסולם פונה לשני הדדים. זה עניינו של יעקב. יעקב הוא הבחינה הזאת של סולם. ששולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. מורנו ורבינו הרב צבי יהודה, אני הזכרתי פעם את הדבר הזה, הוא היה אומר, מביא את דברי הגמרא, במסכת סוטה, אמר רבי לזר, מי דכתיב מבז ליום קטנות? מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? קטנות. קטנות שהיה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. והגמרא מפרשת, מה הפירוש הדבר הזה, הקטנות? מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? שלא האמינו. מה שלא האמינו? שמי שיש לו פת בסלו היום, והוא לא יודע מה יהיה לו לאכול מחר, והוא דואג, זה חוסר אמונה. וכשלא מאמינים, אחר כך מפסידים את העתיד. הרב צבי יהודה בייר את, את דברי חז"ל אלה, זה הפירוש שאמרתי, מה שמפרשים שם המפרשים, והרב צבי יהודה פירש, הוסיף עוד פירוש, מבז ליום קטנות, מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא. צדיקים, מדובר לא על אנשים לא צדיקים, מדברים על צדיקים, שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא. למה יתבזבז שולחנם? שיש, יכול להיות מצב של צדיקים שלא מאמינים, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. יכול להיות תופעה כזאת של צדיקים, שלא מאמינים, זה חז"ל אומרים. והיינו, צדיקים שמדקדקים במצוות ובהלכות ושומרים הלכה כל הלכה והלכה ולא מאמינים שהקדוש ברוך הוא גואל את ישראל. לא מסתכלים מה שהקדוש ברוך הוא עושה. שלא האמינו, זה הכוונה של דברי חז"ל. מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא שלא מאמינים, לא מסתכלים במעשה השם, לא רואים שהקדוש ברוך הוא פועל לתחיית האומה, להחזרת עם ישראל לארץ ישראל, פועל את גאולת ישראל. לא רואים את זה, לא מאמינים. ואני חשבתי שאפשר להוסיף כאן קטנות הזה, מי בז ליום קטנות, מה שאומר הפסוק, זה מי שבמין צדיקים כאלה, כמו שאמרנו, שהם, יש להם גדלות גדולה מאוד, אבל הצדיקות הזאת לא מתפשטת עד הפרטים הקטנים. היא צדיקות רוחנית, מופשטת, כללית מאוד, לא מזלזלים בזה כמובן, זה חשוב, זה צדיקות, אבל היא לא מושלמת. כי צדיקות מושלמת היא גם זאתי שחודרת אל הקטנות ומרוממת את הכל, את כל החיים. אוכלים בנימוס, לשם שמיים, השולחן הוא שולחן מזבח. היחס החברתי, מתחשבים בכל אחד. אנשים גדולים יכולים להיות כל כך מרוממים שהם לא רואים את את האנשים הקטנים, הפשוטים. לא. קטנות שצריכים לראות את כל אחד ואחד, לראות את המעלות של כל אחד ואחד, הווי שפל רוח בפני כל אדם. זאת מדרגה של שלימות. שאדם גם גדול וענק בתורתו, ברוחניותו, באמונתו, במידותיו, והמידות האלה מתפשטות ומתפרטות ומקדשות את כל החיים. חס וחלילה, תלמידי חכמים שלא נוהגים במידות טובות, שלא נוהגים שבין אדם לחברו הם לא שלימים כמו שצריכים להיות, כמו שצריכים להיות במדרגה הרוחנית שלהם, אז זה צרה, זה לא רק שזה זה לא שלימות, זה גם יש כאן צד של חילול השם, חס וחלילה. כן, חזל דרשו על יעקב אבינו את המעלות האלה, את שתי המעלות. זה באמת עניינו של יעקב, שיעקב היה גם יעקב, ולא יעקב יקרא שמך, לא יאמר עוד שמך יעקב, כי עם ישראל יש שמך. אבל השם יעקב לא מתבטל. גם ישראל וגם יעקב. יעקב זה עקב, עקב. התחתית של הרגל. ישראל, ראש. יש כאן אותיות ראש, ראש לי, כן? בתוך המילה ישראל. ושר, משמעות של שר. זאת אומרת, עליון. יעקב, ישראל. שני השמות גם יחד. במילה ביעקב בעצמה יש לנו את היוד, שהיא בעצם תמיד מרמזת על המדרגה הכי גבוהה לחוכמה, מדרגת החוכמה. והעקב זה הצד הנמוך ביותר, השכל, החוכמה שבראש, והעקב, כלומר, יעקב שלימותו מראש ועד סוף. וזה עניינו של הסולם, שמוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. גם המילה יעקב, ועקבי נזה פעמיים, כלומר, מורכבות, ומצד שני, ישראל, ישרות, ישר. זאת אומרת, הגובה כזה של שלימות של ישרות, וגם יודע להיכנס למצבים המורכבים, ולנהוג בהם כפי שצריך. נו, והשם הזה הוא נקבע פה בבית אל. הקדוש ברוך הוא חוזר, ומאשר את מה שאמר המלאך, לא יאמר עוד שמך יעקב כי עם ישראל, הקדוש ברוך הוא קובע את זה. השם של יעקב אבינו ישראל פה במקום הזה. אני רוצה להוסיף עוד במדרגתו של יעקב. חזל ב... במסכת שבת אומרים, אמר רבי יוחנן, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מסרים, שנאמר, אז תתענג על השם וירכבתיך על במותי ארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך. מקודם נאמר, אם תשיב משבת רגליך וגומר וקראת לשבת עונג, כלומר, ואומר שאז תתענג על השם, זה עונג שבת. ומהי נחלת יעקב? לא כאברהם שכתוב בו, קום יתהלך בארץ, כי לך אתננה, כל מקום שהוא הולך, לך אתננה. לא כיצחק שכתוב בו, כי לזרחה אתן את כל ארצות האל, אלא כיעקב שכתוב בו, פרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. כלומר, התפשטות. לא מוגבלת. נחלה בלי מצרים. מסביר המהר"ל את הדברי הגמרא האלה במסכת שבת, והוא אומר, עונג הוא במקום שאדם משוחרר, אין צרות. הוא מתרומם. עונג שבת, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, שנאמר, אז תתענג על השם. העונג זה כשאין שום צרה, אין שום צמצום. כשיש איזה מוגבלות, עדיין זה לא. לא מגיעים למצב כזה של עונג, של עשית הנהג על השם. וזה עניינו של יעקב, שנותנים לו, מובטחת לו, נחלה בלא מצרים, ונקרא בלכן גם ישורון. ישר, אל תירא עבדי יעקב, וישורון בחרתי בו. היושר, אומר המהר"ל, נמשך ללא גבול. דבר שפונה לצדדים, אז יש קצה. לכל צד יש סוף, אבל מה שבאמצע הוא בעצם אין לו קצה, הוא הבריח התיכון. כבר אמרנו, אברהם הוא מידתו מידת החסד, היא צד ימין, צד מסוים. יצחק מידתו מידת הדין, גם כן צד. יעקב הוא המיזוג, הוא בעצם מידה מרכזית, מידת האמת, היא האמצע, הבריח התיכון, המבריח, ללא גבול. זה עניינו של יעקב, וזה עניינה של השבת, שהשבת היא גם כן בחינה של יציאה מהגבולות, מעין עולם הבא. יעקב, חזל אומרים לנו, שבאיחן את בני העיר, הוא חנה וקבע תחומים, כאילו יעקב נזכר עליו שהוא עושה תחומי שבת. ושבת קודש, ויעקב קודש, וקודש הוא באמת מתעלה מעל המציאות ובלתי מוגבל. והקדישו את קדוש יעקב. הברכה השלישית ב-18 זה כנגד יעקב. הראשונה, מגן אברהם, אברהם אבינו. השנייה, אתה גיבור, מידת הגבורה, יצחק. השלישית, הקל הקדוש, אתה קדוש. זה כנגד יעקב שהוא במדרגה של קדושה. שבת. אז מי שמענג את השבת, זאת אומרת, חז"ל אומרים, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלא מצרים. זאת אומרת, מי שמתרומם למדרגת השבת, שהוא מתחבר אל הגדולה ולקדושה של השבת, הוא מתעלה בעצם למעין עולם הבא. הוא מקבל נחלה בלא מצרים. אפשר לראות את זה כהבטחה לעתיד לבוא, שמי שמענג את השבת, אז באמת הוא יזכה אחר כך לנחלה בלא מצרים. אפשר להבין את הדברים האלה גם לא רק לעתיד לבוא, אלא כשאדם יודע להידבק במדרגה, בעניינה של השבת, ויודע להתעלות בשבת, ולהפשיט את עצמו מכל ענייני החיים המעשיים של היום-יום, לבני ישיבה זה לא כל כך בולט הדבר, כי בני שבעה הם כמעט עושים שבת שבעה ימים, כן? כתוב שתלמיד חכם, אם בתלמיד חכם אורח, זה כמו בחינת שבת. צריכים לכבד אותו כמו שמכבדים את השבת. מי שעוסק בתורה כל השבוע לא מרגיש כל כך את השוני הגדול בין השבת ושאר הימים. אבל עניינה של השבת זה להתרומם מחיי המעשה, להתעלות למדרגה רוחנית מופשטת, להתבטל כלפי השפע האלוקי המשפיע על העולם. כל השבוע אדם עשה, ששת ימים תעבוד, הוא יצרני, הוא אקטיבי, הוא פעיל. בשבת אדם פסיבי. זה לא ירידת מדרגה, זה עליית מדרגה, תלוי מה הפסיביות הזאת גורמת. אם אדם לא עושה כלום, והשבת אצלו היא ריקנית, אז כמובן שזה פחות אולי מלעשות מצוות שהוא עושה במשך ימי השבוע, לעשות דברים טובים, אפילו מלאכה ויצירה, אבל אם אדם מפסיק את הפעולות המעשיות שלו, האנושיות, ומתבטל כלפי השפע האלוקי, העל, העליון, למעלה מהאנושיות. עכשיו, הוא לא יוצר, הוא לא עושה, כי כל מעשיו הם מוגבלים, כי כל מעשיו הם מצומצמים, כי אדם, מה הוא יכול לעשות בכלל? ובא השבת, ואדם מתרומם למדרגה של קליטה, של קבלת השפע האלוקי, של ההכרה שעכשיו, ריבונו של עולם משפיע עלינו שפע עליון, וחי את את התחושה הזאת, הוא באמת כבר במצב הזה, הוא נמצא בנחלה בלא מצרים. זה מרומם את כל החיים שלו, את כל השבוע, את כל מציאות החיים. הוא משוחרר באמת מצערים, ממגבלות, מפני שהאמונה שלו היא כל כך מתעלה למדרגה עליונה, שכל מה שקורה לו, הוא רואה בזה הנהגה אלוקית, וזה לא מצער, זה לכתחילה, זה טוב, זה מקובל עליו, כיוונו של עולם, הוא שעושה הכל, הוא שיוצר הכל, ואין שום דבר שבא, שנעשה מלבד. אנחנו חייבים לדבר גם על המיוחדות של המקום הזה. לא במקרה אנחנו כאן, אין מקרים. בפרשה נאמר, ויאמר אלוקים אל יעקב, קום עלי בית אל ושף שם, ועשה שם מזבח וגומר. זה רק המקום הזה נאמר, נבוא לשבת כאן. לאברהם אבינו נאמר, לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר אראך. ועוד פעם, וזה באופן כללי, ובתוך ארץ ישראל, לא נאמר אף פעם לאבות, לאן ללכת, איפה לשבת, לא כתוב בתורה שנאמר להם, חוץ מאשר נאמר לאברהם אבינו, לעקדת יצחק, ללכת, לעשות פעולה מסוימת. פה נאמר, קום עלי בית אל ושף שם, ועשה שם מזבח, אשר נדרת וכו'. לשבת שם. המפרשים דנים, מה פירוש קום עלי בית אל ושף שם? ואחר כך עשה שם מזבח. אז הם אומרים, שההוראה היא לעלות לבית אל, ולהתכונן נפשית, לא מיד לעשות את המזבח, לעשות הכנה, כשהמזבח ייבנה מתוך מדרגה פנימית, מדרגה רוחנית. כך אומר הרמב"ן, לשבת תחילה, להתאר מתומות, ואחר כך לבנות מזבח. גם הספורנו, הוא מדקדק ואומר, כוון דעתך קודם שתבנה את המזבח. כמו שאמרו חסידים הראשונים, היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, ואחר כך מתפללים. לא ניגשים אל הקודש בלי הכנות, צריך לעשות הכנות. יש פירוש שמובא בחומש, שם תחת הכותרת מראות אלוקים. הוא שואל, למה היה צריך יעקב לחכות לציווי האלוקי? למה הוא לא עלה בעצמו לקיים את הבטחתו? הבטיח שאם היה אלוקים ממדי, ישבתי בשלום אל בית אבי, אז הוא מבטיח שהאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. הוא מבטיח שהוא חוזר לבית אל בחזרה, בונה מזבח. למה הוא לא מבצע את זה לפני הציווי האלוקי? הוא אומר שיעקב אבינו לא ידע לאן הוא צריך לבוא. למה? כי חז"ל אומרים שכשיעקב אבינו יצא מבאר שבע ללכת לחרן, אז הוא כבר הגיע לחרן ופתאום חשב, עברתי במקום שהתפללו אבותיי ולא התפללתי, חזר בחזרה, קפצה לו הדרך, הגיע עד בית אל, והר הבית קפץ כנגדו והגיע לכאן, לבית אל, וכאן היה המפגש, כאן החלום. עכשיו, שיעקב אומר שהוא יחזור, לאן הוא צריך לחזור? להר הבית או לבית אל שאילוז? כי כאן זה היה, אבל בעצם הר הבית הגיע לכאן. עכשיו הר הבית חזר למקומו. אז איפה, לאן הוא צריך לעלות? איפה הוא צריך לקיים את הבטחתו? לא ידע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קום עלי בית אל ושף שם. ויבוא יעקב לוזה היא בית אל. שלא יהיה ספק איפה זה היה, היה בלוז. זה אולם לוז שמאיר לראשונה, זה המקום שבין בנימין לבין אפרים. זה כאן באזור הזה. אז כשהקדוש ברוך הוא אמר לו לאן ללכת, הוא יכול כבר לקיים את הבטחתו. קום עלי בית אל ושף שם. ואנחנו יכולים להמשיך ולומר, קום עלי בית אל. לעלות למקום, שקדוש ברוך הוא גם מאשר את המקום הזה, הוא קורא לו בית אל. יעקב קרא למקום בית אל, קוראים למקום לוז. ויעקב קרא לו בית אל, ועכשיו הריבונו של עולם אומר, קום עלי בית אל ושף שם. שיפתי בבית השם כל ימי חיי. לעלות לבית השם, בית אל, זה בית השם. זה מקום שנקרא בית השם. וצריך האדם לקבוע את עצמו תמיד להיות יושב שבתי בבית השם כל ימי חיי. ואין הכוונה שהוא לא יוצא אחר כך מהישיבה ופועל אחר כך בתחומים אחרים, כל אחד בכיוון המתאים לו, אלא הכוונה היא שכל מקום שאדם הולך, הוא יחיה כאילו חי בעולמה של תורה. להיות תלמיד חכם, להיות בן תורה, להיות עטוף, כן? גם כשהוא הולך במקום שווקים ובמקומות אחרים, הוא מוקף, כאילו הולך עם בית המדרש. בכל מקום שהולך, ביתו עמו. כלומר, הוא הולך עם בית המדרש, הוא לא עוזב את בית המדרש, הוא לא יוצא מהקדושה, מהמדרגה הזאת, ושב שם במדרגה הרוחנית הזאת. לא בא רק במציאות הפיזית, והראיה שגם יעקב אחר כך ממשיך ללכת לחברון, לאביו, ליצחק, אבל הוא ממשיך עם המדרגה הרוחנית, להיות קבוע במדרגה רוחנית. זה עניינו של יעקב, וזה עניינם של ישראל. להיות לעלות למדרגה הזאת, להיות במדרגה רוחנית, שבכל מקום שאדם נמצא, הוא לא יורד, הוא רק עולה. ואם הוא עוסק בעניינים המעשיים, אז הוא ממשיך את הגובה שלו אל תוך הפרטים, כמו שאנחנו אמרנו, כמו שאמרנו מקודם. להיות בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. זה תפקיד מיוחד שלנו, הנמצאים כאן, בבית אל, להיות קולטים את המדרגה המיוחדת הזאת של המקום הזה, ואחר כך להמשיך את זה כל אחד במקומו. קיים בנו בעזרת השם, ועלו מושיעים בהר ציון, נשפוט את הריסה והייתה לה שם המלוכה.